כן, אנחנו עוסקים באמת בדרך אמונה. דרך אמונה, כלומר אמונה כמתוות דרך בחיינו. נכון, הדבר ברור, מה זאת אומרת, ודאי שאמונה מתווה דרך. אבל אפשר לראות את האמונה כאמונה נקודתית, אפשר לראות את האמונה כדרך, כמכלול של חיים. ונפרט, נשתדל ללמוד באמת את הנושא. שלמה המלך אומר, צדיק באמונתו יחיה. שזה אומר שלכל, בעצם כל אדם צדיק באמונתו יחיה. לכל אדם ואדם יש מסלול של אמונה. וכמו שאמרתי, האמונה איננה נקודה, האמונה היא קו, קו של אמונה. דרך אמונה בחרתי, זה דרך, זה מסלול, זה קו. אז מחד אנחנו שומעים, צדיק באמונתו יחיה, צריך לבחור, יש אמונה לכל אדם, יש אמונה לכל צדיק, יש אמונה. אני קצת אפרט בהמשך, מה פירוש לכל צדיק, כל אחד ממציא, מודה לעצמו אמונה, אין הכוונה. כזאת. אבל לכל אדם יש נקודת אמונה שהיא המחזיקה אותו. אבל מאידך, לא על הפן של צדיק באמונתו יחיה. אנחנו נעבוד על שתי מערכות. המערכה הראשונה היא מערכת כוללת של אמונה, שמתוכה נגזרת אמונה פרטית. הפירוש אמונה פרטית, באמת אין דבר כזה אמונה פרטית, כי הכל נוגע למכלול של אמונה. אבל יש נקודת אמונה, כפי שאמרתי. אז נפתח בבסיס, בסיס לאמונה. בסיס לאמונה, מצוות עשה של הרמב״ם. הרמב״ם מתבסס להאמין שיש אלוקים, ולהאמין שהשם הוא אחד. שתי נקודות יסודיות באמונה, אלה שתי המצוות הראשונות במניין המצוות של הרמב״ם, להאמין שיש אלוקים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא אחד. עבדוך האמין. ואנחנו ניקח את הפרשה שכולנו אומרים אותה כמה וכמה פעמים, לפעמים פעמיים, שלוש פעמים ביום, תלוי כל אחד כמה פעמים יוצא לו. פרשה מאוד פשוטה, בראש ובראשונה נלמד את הפרשה הזאת. לא טרחתי לצלם, כי אמרתי בושה לצלם את פרשת שמע ישראל. מי לא יודע את שמע ישראל? כולנו יודעים. תכף נשתדל ללמוד. שמע ישראל זו פרשה שיוצקת בנו בעצם את יסוד האמונה. שמע ישראל, שם אלוקינו, שם אחד. נקודה ראשונה, למי מופנה הפסוק? שמע ישראל, שם אלוקינו, שם אחד. יש פשט ויש דרש. בפשט, מי אומר את הפסוק הזה, שמע ישראל? היכן הוא כתוב? כתוב בספר דברים. ומי אומר אותו למי? משה רבנו. למי אומר? לעם ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. היינו, שמע כל ישראל. ויחד עם זה, ספרים, הנפש החיים למשל, מפרש ששמע ישראל זה גם הוראה לכל פרט ופרט מישראל. וזה נוגע לאותה נקודה. יש נקודת אמונה כוללת, שמע ישראל, כל ישראל עומדים על הבסיס הזה, השם אלוקינו, השם אחד, ויש גם שמע ישראל, אתה, פלוני, אלמוני, ראובן, שמעון, לוי, כל אחד מישראל, שמע, שמע אתה באוזן שלך. לא רק באוזן הכללית, אלא גם באוזן הפרטית. זה תמיד שני מישורים שבהם אנחנו שומעים את דבר השם. אבל נמשיך באמת בראשונה במישור הכללי, נעבור כך במישור הפרטי באמת. להבין פירוש פשוט ביותר, אני אומר, אנחנו רואים את הפרשה הזו, צריך ללמוד את משמעותה. וגם הפסוק הראשון, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה מלמדנו זה? מה אנחנו מבינים? יש שתי אפשרויות לגשת לפסוק. האפשרות הראשונה היא אפשרות פילוסופית, רעיונית, השם אחד ולא שניים, והוא לא נחלק, הוא לא ניתן להיחלק. מי שרוצה יכול להיעל בלכות יסודי התורה ברמב"ם, כשהוא מעמיק, גם במורה נבוכים, הוא מעריך הרבה לדבר על השם אחד. זה בצד הרעיוני. אבל הצד היותר פשוט ויותר קרוב אלינו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, היינו עם מסיבות החיים שלנו. אנחנו הרי מיד מצרפים לזה את האמירה הנוספת שאיננה בפסוק, בספר דברים לא נמצא אותה, ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד. לא נמצא את האמירה הזאת בתורה. מי יוסיף אותה? חכמים. ואומרים חכמים במסכת פסחים, כאשר באו בני יעקב, כאשר הגיע זמנו להיפטר מן העולם, כינס את כל בניו ואמר להם, בניי, אני האמנתי באל אחד, שמה יש בלבכם אולי דופי באמונה? ענו לו בניו, שמע ישראל אבינו, אבינו יעקב, אבינו ישראל, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. מיד פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם כן, יעקב אבינו אמרו, משה רבנו חוזר על הפסוק הזה בספר דברים, ושם בספר איננו כותב את ברוך שם כבוד מלכותו. אומרים חכמים, משל לבת מלך שהעריכה ציקי קדרה. בימינו היום רואים בת מלך שעברה ליד מרכז פלאפל, איך שרבדת, כל בסדר, הריחה פלאפל, אמרה לאבא שלה, אני רוצה פלאפל, אמר לאבא, מה קרה לך? בת מלך תאכל פלאפל? הוא אומר, כן, רוצה. אף שלחת אחד מהעבדים, קנו לה, הביאו לה, אבל תאכלה את זה בצינה, אף אחד לא יותר שיכלה, כי בת מלך תאכל את זה. משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה. התחילו עבדיה, מביאים לה בחשאי. כלומר, מה נסתר? לכן גם אנחנו, חוץ מיום הכיפורים, אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. קצת סיכום למה שאמרתי, פתחתי הרבה נקודות, בואו נסכם. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אחד, הרעיון שעומד, מוסבר בעצם במשפט הזה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. האחד שלו, יש אחד בשמיים, שבזה כפי שאמרתי עוסק הרמב״ם, עוסקים עוד הרבה פרשנים חשובים, אבל מה שחשוב לנו באמת, זה לא האחד שיושב בשמיים, כי אותנו, לנו חשוב מה מתרחש בארץ, שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ומה שבארץ, כאן חשוב לנו לדעת, שמע ישראל, שם אלוקינו, השם אחד. כל מה שקורה פה בארץ, קורה מכוח אחד. אין פה שניים. לא מתבלבלים, אין טעויות, אין שכחות, אין החלפות. הכל בארץ, שם כבוד מלכותו, לא נקרא לזה כרגע לפירות ולפרשנות, אבל זה שם, זה כבוד, זה מלכות, זה שלושה ביטויים שכולם מוליכים לאותו מקום, לאותו אזור לפחות. כי אפשר להתעלם דרך אגב, אבל אני בא מאזור אלון מורה שכם, וראשי תיבות של כבוד מלכותו, נו, שכם. טוב, יש לזה משמעות גם כן. המציאות של אמונה, יש מציאות חזקה מאוד בשכם, לא רק כל הדורות, אבל בזה לא ניגע, זה כבר נושא אחר. אנחנו רואים כן, השם אלוקינו השם אחד, ולא רק בהסתכלות העליונה השמיימית שהוא למעלה אחד, אלא הוא כאן, שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כל מה שקורה בעולם קורה בהדרכתו, בדחיפתו, ברצונו. לפעמים יש הסתייגויות, כאילו אבל גם אלה כולם קוראים בעצם בהדרכתו, בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא. ההמשך ממש בקצרה, ואהבת את השם אלוקיך, ולא יש שם פרשנות, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. פירוש הפשוט, אומרים חכמים, בכל לבבך, שני צריך, בכל נפשך, רבי עקיבא אפילו נוטל את נפשך, ובכל מאודיך, בכל המאוד מאוד. בכל מאודיך חכמים מפרשים בכל ממונך, אבל לא מפני שמאודיך זה ממון. מאודיך, נחזור על כל המקראות ולא נמצא מאודיך ממונך, אלא מה זה מאודיך? לאחר שכתוב בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, מוסיפה התורה ואומרת בכל משהו שהוא מאוד 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 עבורך. אז שואלים חכמים, מה יכול להיות מאוד מאוד לאדם מלבד הנפש? אומרים חכמים, יש לך אדם שממונו חביב מגופו. אבל לא שהמאוד זה ממון, המאוד זה מאוד מאוד מאוד, משהו מאוד חשוב. אהבת השם. לפנינו הם כן שתי מצוות, השם אחד, ייחוד השם ואהבת השם. ואנחנו ממשיכים. והיו הדברים האלה, מה זה דברים? מיעוט דברים, כמה? שניים. והיו הדברים האלה, איזה דברים? אחד, שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, מצווה מספר אחת. שתיים, ואהבת את השם אלוקיך, מצוות אהבת השם. והיו הדברים האלה, שתי המצוות שאני מצווה היום על לבביך, קח את שתי המצוות האלה, ייחוד השם ואהבת השם על לבביך, ושיננתם לבניך, את מה? את שתי המצוות האלה. השם אחד, ואנחנו מצווים על אהבתו. והיו הדברים האלה על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשתי המצוות האלה, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשבתך ובקומך, ממש בלגיעה, לא נרחיב יותר בזה, כי נדורש עוד פרשנות, אבל מצבך, חיי האדם כוללים שני מצבים, מצב אחד קבוע, מצב אחד משתנה. מה זה מצב קבוע? לומדים, עובדים, כל יום יש לנו את סדר היום שלו, מצב משתנה, קייטנה, נסיעה לטיול, זה מצב משתנה. יש משהו מחוץ לשני המצבים האלה? לא, זה תיאור שכולל את כל חיי האדם. או שאדם נמצא במצב קבוע, או שבמשהו משתנה. שיננת לבניך ודיברת פעם, בשבתך בביתך, זה במצב הקבוע. ובלכתך בדרך, במצב המשתנה. ומוסיפה התורה, ובשופך ובקומך. האם בשופך ובקומך מוסיף משהו על שתי הנקודות הראשונות? לא מוסיף מאומה, כי כבר כללנו את כל חיי האדם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. אין מצב בחיי האדם שאדם יוצא מי או בזה או בזה, או בשבתך בביתך או בלכתך בדרך. אם כן, מה נלמד מבשופך ובקומך? למדו חכמים על זמן קריאת שמע. בשופך בלילה, בקומך בבוקר, זמן שכיבה, זמן קימה, כשיטת בית הלל במשנה בברכות, ומכאן חובת קריאת שמע. וכתבתם המזוזות ביתך וישריך, מזכיר לעצמנו שוב, הנושא שלנו בכל הפרשה הוא שתי המצוות האלה, ייחוד השם ואהבת השם. ומכאן, זו אלה שתי מצוות ששייכות באמת לכולם. אלה שתי מצוות שהן בסיס להכל. אבל אם נזכיר לעצמנו, יש בעצם רמז, כיוון מסוים. ואהבת את השם אלוקיך. מתי או את מי צריך לצוות על אהבה? אני אקח כדוגמה דברים שאנחנו מאוד אוהבים אותם. אם זה תינוק קטן שזה אתה נולד. אגב, למה אוהבים תינוק שעכשיו נולד? למה קל מאוד לאהוב אותו? כי אין ממנו שום ציפייה, הוא אף פעם לא מאכזב אותנו. כשיש ציפיות, אנחנו מקבלים גם אכזבה. אין ציפיות, אז הוא לא מאכזב אותנו. אז קל מאוד לאהוב גורם שאנחנו לא מצפים ממנו למאומה. קל מאוד לאהוב, צריך לצוות אדם על אהבת בניו, על אהבת ילדיו, ואהבתה את בניך. ואהבתה לרעך כמוך, ואהבתם את הגר, זה צד לצוות. אז למה צריך לצוות על אהבת השם? אתה לא שברוך הוא, אם הוא גומר איתם רק חסדים, רק דברים טובים, אז למה צריך לצוות? ודאי שאתה אהב אותו, איזו שאלה. הוא כל חודש, חודשיים, דואג לנו לזכייה במפעל הפיס, דואג לנו לשידוך טוב, דואג לנו שנצליח בלימודים, מה אני מלווה אותנו בכיף כל הזמן, אז בשביל זה לצוות מצוות ואהבת את השם אלוקיך. לכן אנחנו פוגשים את רבי עקיבא. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא, היה קורא את שמה, עשרה הרוגי מלכות, אמרו לו, תלמידיו, עד כאן, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, אי מתי יבוא לידי ואקיימנו. ועכשיו שבא לידי ואקיימנו, רבי עקיבא קרא קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך. מתי? כשבאים הרומאים ומוציאים אותך להורג. מוציאים את רבי עקיבא להורג. אז מתרוממת מצוות אהבת השם. אם כן, המצווה, מצטווה, אשר אלוקינו היא בעצם נובעת. אם הקדוש ברוך הוא אחד, אז כל מה דאביד רחמנה את תבריד. שגם את המאמר הזה, אבי המאמר הוא רבי עקיבא. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. ובמילים אחרות, כל מה שקורה בעולם קורה לטובה. אין דבר שקורה לרעה. כי אם השם אחד, הוא מנהל את העולם. ואם אנחנו מאמינים שהוא מנהל את העולם, אנחנו צריכים לאהוב אותו, כי כל מה שקורה זה לטובה. אז אם כן, כל מה שיש בעולם זה לטובה. זה בעצם המסקנה, זה בסיס האמונה שלנו. ומכאן, באמת לאמונה פרטנית קצת יותר. כל אחד מאיתנו מוריד לעצמו את האמונה הגדולה הזאת לתוך מסגרת חייו. עכשיו, ברור לנו אם נשאל אנשים מה יש יותר בעולם? אחוד אל אחידה, אין לנו סטטיסטיקה על זה, אבל איך אומרים? צריך לחשוב, מה יש יותר בעולם? אנשים מאושרים או אנשים לא מאושרים? מה יש יותר בעולם? אני לא שומע, מה? אנשים לא מאושרים. יש מי שמתנגד? יותר אנשים לא, שיש יותר אנשים מאושרים בעולם? כמעט לא נמצא. אז יש פה קצת קושייה, כן? למה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בצורה כזאת? אלא זה דבר ברור, חכמים מלמדים אותנו לת נהורה אלא דנפיק מגור חשוכה. אין אור אלא זהו היוצא מתוך החושך. אנחנו לעולם, בעולם הזה איננו מגלים את האור אלא דרך החושך. יש המון רע בעולם שמתוכו עולה האור. ואנחנו כדי להאמין, כאן אני חוזר לפסוק צדיק באמונתו יחיה. ניסנסנו את האמונה על שתי נקודות מרכזיות של התורה, ייחוד השם ואהבת השם, גם במקרים הקשים יותר, ואהבת את השם אלוקיך, אפילו נוטל את נפשך, אפילו נוטל את ממונך, ואנחנו צריכים להתחיל לחיות עם זה. כל אחד מאיתנו צדיק באמונתו יחיה. איך הופכים את הדברים להוויה, לחיים, למציאות? האמת, שכל אחד מאיתנו צריך למצוא את המסלול שלו. מה שאני יכול, אני יכול להציע מסלול שאני יכול לומר, אני הולך בו. תאמרו זה לא פלא, הזכרתי ששכן, אלון מורה, הכל זה בחלקו של יוסף. אז נכון, האמת שפעם הייתי גם בירושלים, אבל כבר הרבה שנים שאני גם באלון מורה, וכנראה שזה, אני מרגיש שזה בנפש אצלי. ואני מתחבר עם יוסף. ההתחברות עם יוסף היא ליווי ללכת, לקחת דמות של מישהו, שאפשר לעשות את זה עם אנשים אחרים גם, עם אנשים גדולים. יש אנשים שכתבו ספרים, ספרים ביוגרפיה של חייהם, כדי ללמד אחרים. יש סופרת אמריקאית שהייתה חולת סרטן, הייתה עוד הרבה דברים, אבל היא ריפאה את עצמה בכוח אמונה מסוימת, כתבה ספר ואומרת, תלמד ממני, תראה דרך חיי, ותוכל לנצל במחלות ממאירות בצורה כזאת. ואנחנו, אני לפחות מאמץ את יוסף, ונלך יד ביד עם אמונתו של יוסף. לראות איך הוא מממש את השם אחד, את ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. ההיסטוריה של יוסף נכללת בעצם בשתיים, שלוש פרשיות בתורה, ארבע פרשיות, וישב מקץ, ויגש ליחי, ארבעת הפרשיות שעוסקות ביוסף. זה ודאי במסכת חיים שלמה, בסוגריים, צריך להגיד לעצמנו כשעוסקים בתורה, שכתבים היום ספר ביוגרפיה של אדם, סתם אדם, כל אדם, כמה כרכים אפשר לכתוב על תולדות חייו של אדם מסוים. לפחות גרב שמן אפשר לנבות את תולדות חייו. והתורה מקדישה בסך הכל ארבע פרשיות שלא כולן ליוסף, אבל חלקם קדש ליוסף. וזאת מדוע, אני אומר זה כלל בתורה, מאורעות שהוצרכו לדורות נכתבו. התורה לא כתבה את כל המאורעות. ספר בראשית עצמו מתפרס ממתי עד מתי. מבריאת העולם, משנת אפס, עד מתי, מתי מסתיימת תקופת ספר בראשית. וירידה למצרים. מתי ידוע אותי למצרימה? מתי עלו למצרים? אפשר לדעת את זה. היציאת מצרים הייתה ב... 2448, 2448 לבריאת העולם, 210 שנה קודם, 2238. לא משנה את תאריכים, זה לא ספר היסטוריה עכשיו, אבל בכל אופן זה 2300 שנה. 2300 שנה לקפל בספרון קטן כמו ספר בראשית. תורידו את רש"י, תורידו את אונקלוס, כמה נשאר ספר בראשית? מרומא. אז למה התורה כתבה כזה צמצום על תקופה של למעלה מ-2000 שנה? כי מה שנצרח נכתב. דברים אחרים כנראה לא היו נצרחים כל כך. כשאנחנו עוקבים אחרי יוסף והסיפור עליו, נלך איתו יד ביד. ואני אומר, אפשר לעשות את זה עם יוסף, אפשר לעשות את זה עם אנשים אחרים. ללכת איתם יד ביד במסלול חייהם וללמוד. ללמוד כיצד עברו הם את החיים. יוסף בן 17 שנה, גר עם אחיו, אחיו שונאים אותו ולא יכלו לדברו לשלום. יוסף חולם חלומות, נעמוד אולי לרגע על החלומות כי יהיה לזה משמעות בהמשך, חולם חלום אחד, ושונא עצמו אותו, חולם חלום שני, מספר אותו לאחיו, ובטח שונאים אותו, אנחנו יוצאים לחשוב. יוסף, מה, אני חושב אחד, היה חכם או טיפש, מתוך המקרא, אם היה בא לשמור אותנו, אחים סוגים איתו, חולם חלום, ואיזה חלום הוא חולם? אלה היה חולם חלום פר, וכזה משהו, יודע, הנה אנחנו מבלים בקייטנה, ואני מגיש לכם, מכולם, אני אשרת אתכם, מגיש לכם כוס תה, כוס קפה, עוגה, זה, אתם אומרים תודה רבה, בסדר, הבנו מה הוא מספר להם את החלום. אבל מה הוא מספר להם? והנה אנחנו נעמים אלומים, והנה גם אלומתי וגם מצווה, והנה תסובב אלומותיכם, ותשתחבד על אלומתי. איזה מפלה. שונאים אותך? אז מה תגיד? אחי היקרים, אתם עוד תשתחבו לי. אז מה יעשו? לא יסנאו אותו, בטח יסנאו אותו. אז הוא כולל עוד חלום. הוא גם ספר אותו לך. אנחנו עובדים ואומרים, תוציא את הראש ואין תשתוק. יוסף, מה אתה? ספר אותו לאחיך. אבל הוא לא חולם חלום שני. עם השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז לא עומד מאחורי חלומות האלה. ממש במילה, צריך, שוב, זה דורש הרבה יותר זמן, אבל הזמן שלנו צרצר, אני רוצה להספיק עוד כמה דברים. נקודת חלומות יוסף, בחלום הראשון, יוסף אומר לאחיו, אתם מגדלים את התבואה, אתם הזורעים, אתם המשקים, אתם העמלים, ואתם מוציאים את הפרי. והנה אנחנו מעלמים על אומות עלמים בתוך השדה. אני בא כבר אל המוגמר, אתם עשיתם את כל העבודה, כל העבודה היא שלכם. אבל כשבאים להוציא דברים אל הפועל, צריך שתי תכונות. א', צריך מישהו שירכז את כל המשפחה, ואיך מרכזים את כל המשפחה? על ידי מוקד מרכזי ועיגול. הנה כמה אלומתי וגם מצווה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי. אומר יוסף לאחיו, אתם בעלי כוחות אדירים, הרבה יותר ממני. אני קטן לעומתכם, קטונתי. אבל יש לי כוח אחד שלכם אין אותו. והוא הכוח לרכז את כל ישראל. החמים נותנים דוגמה של כפטיש יפוצץ סלה. לוקחים פטיש, פטיש 5 קילו, מי שמכיר, פטיש, נראה אתכם מרימות אותו, לא קל, פטיש 5 קילו, ונותנים מכה לסלה. אז מה קורה? כל הבסיסים מתנפצים ואפים איש לקומו. אין להם ריכוז יותר, הם מתפזרים לחלוטין. אנחנו רוצים שהכוחות המתפזרים האלה ישובו ויתכנסו. לא רק יתפזרו. והנה אנחנו מעלמים אלומים, הנה כמה אלומתי, תסבן אלומות אחר ותשתחרן על אלומתי. הגדרת המעגל, יש עוד פה בנות צעירות שבטח עוד זוכרות מהמבחנים, לא? מה הגדרת מעגל, מה זה מעגל, מבחינה גיאומטרית. כל הנקודות הרחוקות ברחק שווה נקודה אחת, הגדרת המעגל, כולכם סביבי, אני מרכז את המשפחה. ואחים מתנגדים, אומרים, אנחנו לא צריכים אותך. אז יוסף חולם חלום שני, ואומר להם, הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים. משתחווים למי? בחלום הראשון כתוב, והנה כמה אלומתי, והנה תסובנה אלומותיכם, למי משול יוסף ולמי משולים אחד, כולם משולים לאלומות, אבל בחלום השני, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים, משתחווים לי. מה היה צריך להיות כתוב בעצם? משתחווים לכוכבים, השמש והירח, ואחד עשר כוכבים, משתחווים לכוכב שלי. לא, יוסף אומר, אני לא כוכב, אתם כוכבים. אני בן אדם פשוט. אבל לפעמים גם כוכבים זקוקים, נזקקים לבן אדם הפשוט, שירכז אותם. ועל זה למשל, אבל המהר"ל, על כוח המרכז של יוסף, מדוע, על פי המדרש, מראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך בית לחם. ראה יעקב שהתלמידים הגלויות לעבור משם, עמד וקברה בדרך בית לחם, כדי שיעברו שם הגלויות, ורחל תבכה עליהם, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם. ואומר המהר"ל, לרחל יש את כוח המקבץ. כוח המקבץ הזה, זה אותו כוח שירש יוסף מרחל, כוח המקבץ. ואנחנו ממשיכים הלאה. ואותו יוסף בן 17 שנה, שולח אותו יעקב אחרי החלומות שלו, לך נראה את שלומחיך ואת שלום הצור. מאיפה לאיפה הוא שולח אותו? בואו נראה רגע את המפה. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. שכם, צפונית לחברון. רק נזכור כמה צריך ללכת בחברון עד שכם. ילד נער בן 17 שנה, לבדו, עושה את כל הטיול הזה. ויוסף הולך, והוא יודע לתת למי הוא הולך, לפגוש את אחיו, ואחיו שונאים אותו, הוא יודע, אבל הוא הולך, צדיק באמונתו יחיה. והאחים ראו אותו מרחוק, והתנכלו אותו לעמיתו, אחר כך וישליכו אותו אל הבור, והבור ריק אין בו מים, אבל אומרים חכמים נחשים, רק רבים יש בו. ומהבור מושכים אותו, מעלים אותו, מוכרים אותו למדיינים, לישמעאלים, ולפוטיפר, סריס פרעה שר הטבחים. ושם יוסף, מה עושה יוסף? בבית שר הטבחים. נשאל אחרת, מה אנחנו היינו עושים? הרי אנחנו מלווים את דמותו של יוסף, לנסות וללמוד ממנו, מיד נשים מסקנות. לנסות וללמוד מיוסף, מה אנחנו למדים מהדבר הזה? מה יכול היה יוסף ויוסף לעשות, ומה לא, לא עשה? לאחרונה, אבל נתקלנו בדבר הזה, היום התקשרה איתי אימא, שאומרת שהבת שלה כבר עצורה זמן ארוך, נערה בת 15.5, ו... דורשים ממנה לחתום על זה שהיא תתייצב למשפט. והיא אומרת שהיא לא מכירה בזרועות החוק, היא כבר צורה כחודשיים, אני חושב, או חודש, אני הפסקתי לספור. נערה עוד 15.5. והיא נמצאת בבית הסוהר, היא לא רוצה לחתום. אז אומרים, רק תחתמי על זה שתתייצבי למשפט. היא אומרת, לא רוצה להתייצב למשפט, אני לא מכירה בבתי המשפט האלה. נערה עוד 15.5, היא עומדת לפני שופט, אומרת לו, אדוני השופט, אתה לא יודע לשפוט נכון. צריך אומץ בשביל זה. להאריך, לא להאריך. יכול כל אחד לעשות את החשבון שלו, אם הוא היה עושה כך או לא היה עושה כך. אבל יוסף נזרק לבית פוטיפר. מה אנחנו היינו עושים שם? היינו יושבים, מקטרים על האחים. איזה רשעים האחים שלי. איך אבא שלי, מה הוא שלח אותי מחברון עד שכם, הוא לא הבין מה יהיה, הוא לא יכול היה לחזות לבדו, שהם התנקלו לי ושהם יקרו אותי, אבא שלי אשם, האחים שלי אשמים, כולם אשמים, ומה יוסף עושה? היי לבית הרוי, איש מצליח, יוסף מתברר בבית, והופך להיות השליט על הבית, עד שמתנקל את האש של פוטיפר, והוא נזרק לבית הסוהר, ומה הוא עושה בבית הסוהר? הופך להיות יד ימינו של שם בית הסוהר, אולי להפך, שם בית הסוהר הופך להיות יד ימינו של יוסף בבית הסוהר. אין ייאוש, אין נפילה, אין הצבא, ואין טענות על אחרים. סקירה קלה, יוסף בן 30 שנה בעודו לפני פרעה. מתי התחיל את המסלול? בן 17. 13 שנה יוסף מתגלגל. בלי אבא, ואימא מזמן כבר, בלי אחים, בלי משפחה, לבד בעולם. נזכור את זה, לבד בעולם. ומה הוא חושב? מה הוא עושה? בכל מקום שהוא עושה, הוא עושה את הדבר המוצלח ביותר שיכול לעשות. במקום לבכות, במקום להיות מורמר, במקום להיות מלא טענות כרימון, הוא מתקדם, מתקדם, מתקדם. בואו נחזור למקור שלנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך. איך מקיים יוסף את ואהבת את השם אלוקיך? איך מקיים את השם אחד? יוסף אומר, לא אבי שלח אותי, אלא הקדוש ברוך הוא שלח אותי. לא האחים מכרו אותי, אלא הוא מכר אותי. הרי זה הפסוק שאומר אותו לאחיו, אשר מתגלה עליהם. לא אתם שלחתם אותי אלא כי אלא כי האלוקים. הכל הוא שם אחד, הוא שמו אחד, ואהבת את השם אלוקים. בכל מצב שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו עיניו, עושים פסק זמן, קוראים את הפסוק הזה, שמע ישראל השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. ואנחנו חוזרים לעצמנו. חוזרים לאמונתנו. זה הכוח המוביל אותנו בחיים. כמו שאמרתי קודם, יותר שמחות או יותר צרות? יותר צרות. בכל הצרות האלה אנחנו צריכים לזכור את ואהבת את השם אלוקיך. דבר פשוט, מוביל אותנו בחיים. הרב הלך לקדם עוד צעד נוסף. יוסף בן 30 שנה, עובדו לפני פרעה, ופרעה חולם את החלומות, ויוסף פותר אותה, והוא נהפך להיות למשנה למלך מצרים. 7 שנות צבא, אולי נספר, אני אומר, אם אנחנו בעלי ניסיון מהתקופה האחרונה, לפחות בקרבתי, ראיתי אנשים שיצאו מהכלא אחרי 3 חודשים. פרק הזמן שנקח להם להשתקם ולחזור על עצמם, זה לא יום, זה לא יומיים. אדם סגור בכלא, במשך 3 חודשים, לצאת, להעביר, לחזור לתפקוד נורמלי, זה לא קל. יוסף שנים סגור בכלא, והוא צומח ישירות אל המלכות. פרעה לא נותן לו שנייה אחת של זמן. אתה תהיה ביתי, הוא מיד בטרנס נכנס לעבודה. טוב, לא יכול אחד יש את הכוח הזה, אבל יוסף. ויש 7 שנות צבא, ובעבודותיהם מתחילות שנות הרעב. ויום אחד באים האחים ועומדים לפני יוסף. ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו. היינו מצפים מה יעשה יוסף ברגע הזה, בשנייה הזאת. כמה שנים חלפו מאז ראה לאחרונה את אחיו? 22 שנה. יוסף בן 17 שנה, וכיום עברו, הוא בן 30 ועוד לא לפני פרעה, 7 שנות צבא ו-37, עוד 2 הרעב בקרב הארץ, הוא בן 39, מ-17 עד 39, 22 שנה. הוא רואה את אחד, הוא לא נופל על צווארם, מתנכר אליהם, מרגלים אתם, תביאו את אחיכם הקטון, הם מביאים את אחיכם הקטון, והוא תומן להם את הגביע, הסיבור השני, ותופס את בנימין, ורוצה להשאיר אותו. אנחנו תמהים, מה זה כל התרגילים האלה של יוסף? בשביל מה עושה יוסף את התרגילים האלה? מה הוא מרוויח? פסוק אחד בתורה אומר, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. אפשר להבין את הפסוק הזה בצידו המאוד מאוד ירוד, הייתי אומר. יוסף זוכר את החלומות ואומר, עד שהחלומות לא מתיישבים, אני לא מחזיק לו דרך. בסדר, אפשרות אחת, אבל אפשרות קטנה. האפשרות השנייה היא אפשרות הרבה יותר גדולה. יוסף אומר, יש לי תפקיד בהוויית עם ישראל. יש לי תפקיד במשפחת בית ישראל. והתפקיד הזה בעצם נמסר לי בחלום. החלום הזה זה התפקיד שלי ששולח אותי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואם לא אמלא את תפקידי, אני מועל באמון ובשליחות שנתן לי הקדוש ברוך הוא. ועל כן יוסף אומר, אני לא יכול להתגלות סתם לאחים. אני רוצה לברר את היחס הברור של האחים האלה אליי. מה אומרים לי אחד? והיחס הוא ברור. תסובה מעלומותיכם ותשתחוון על מעלומתי. השמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים לי. יש רגע שיוסף הולך להיות מלך על אחד. אפשר להגיד בעל גאווה, אפשר להגיד תאוות שלטון, אפשר לומר הרבה דברים, גם כל טעות. כי בוודאי זה מה שעבר באחורי מחשבתו של יוסף. מה שעומד מאחורי מחשבתו, זה הדרך להוביל את האחים. האחים לא קיבלו אותי כאח בין האחים, יקבלו אותי כמלך. לא קיבלו אותי כשווה בין שווים, ניסיתי להיות שווה בין שווים, והם דחו אותי. ניסיתי להיות שווה בין שווים, אלומות, כולנו אלומות. אני אלומה אחת כמותכם, לא קיבלו אותי. ניסיתי להיות נחות. אתם כוכבים, אני בסך הכל בן אדם קטן. ואתם משתחווים לי כי לפעמים הכוכבים צריכים. גם כבן אדם קטן לא קיבלו אותי. מסקנה, יקבלו אותי רק כמלך. לכאורה, הפוך על הפוך. וכאן בחומר, כן? אם כאשר היית קטן מהם, או כאשר היית שווה והם לא קיבלו אותך, אז מה יקבלו אותך כשאתה מלך עליהם? אז תמיד כשאני מגיע לפרק הזה, אני אומר, זה קל וחומר בחושם. מה זה קל וחומר של חושם? חושם, אמרו לו, שאנשים ישנים על כרית מלאת נוצות. אמר, ננסה, לקח נוצה אחת, שם על הספסל, על המיטה הקשה שלו. ישן על הנוצה, קם עם ראש כואב. אומר, אני לא מבין. אני מנוצה אחת כבר נהיה לי כאב ראש. אנשים שמים כרית שלמה מלאת נוצות, איזה כאב ראש יהיה להם? קל וחומר של חושם. אם כשאני מתחתם לא קבלו אותי, קל וחומר כשאני מעליהם לא קבלו אותי, טעות גמורה. זה דבר שאני אתקל בו אין ספור פעמים. היה בעל אחד שפנה אליי בצרה, הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, היה זוג צעיר, בסך הכל עם ילד אחד, הוא אומר לי, לא יודע, אני כל כך גלוי, גלוי לבין אשתי, מנסה לספר לה, משתף אותה בכל מה שעובר עליי, והיא מתייחסת אליי, כזאת כסות, כזאת לא יפה, וממש אני מרגיש שהיא לא אוהבת אותי, דוחלתי כל הזמן, אמרתי לו, מה אתה מספר לה? אז הוא סיפר לי כל מיני מחשבות קטנות, על קמעות קטנות שיש לו בחברים שלו, שמצליחים קצת יותר ממנו, ואולי נשים לא מכירות את הדבר הזה, אבל כשמעלים מישהו, מעלים אנשים לתורה, אז כל אחד מצפה, אולי יעלו גם אותי לתורה, נשים לא יעלו לתורה, אז הם משוחררות מזה. אבל כשאולי, אולי, והנה, את החבר שלי לא לתורה, ואותי לא יעלו לתורה, אז גנב לי מלב, משהו קנאה, אשתי ממש סולדת מזה. אמרתי לו, ואתה, אתה הבעל, אתה ראש המשפחה, אשתך לא תקבל אותך כשאתה על הקרשים, כשאתה נפול. תרים ראש, תגביע דעה, תאמר תמיד לאשתך את ההצלחות שלך. את הברוך השם, היום הצלחתי ללמוד טוב, היום עשיתי איזה עסק טוב, היום דיברתי עם מישהו, בא אליי בבעיה, עזרתי לו לפתור את הבעיה. ממש שמחתי מזה שהצלחתי לעזור לו. תביא את הכוחות החיוביים שלך. חזר אליי אחרי, עם עוד כמה תרגולות בדרך, חזר אליי אחרי כמה שבועות, שאלתי אותו, נו, מה נשמע? אמר לי, עולם אחר, אני ממש לא מאמין. כמתחת, אשתי לא קיבלה אותי, היום כמנהיג, הכל הבית שונה, הרגשת מה, הכל שונה. טוב, גם אני שמחתי שפתחתי לו בעיה, אבל כמו שאמרתי, למדתי מזה דבר פשוט. שכשאדם לא נמצא במקום הנכון, גם הוא נמצא למטה, והוא מושפל, הוא מוכן לתת את הכל, אבל לא סוגרים אותו, כי חצי שהוא יהיה למעלה, זה המקום המתאים לו. אז זה הלימוד יוסף. וכאשר בא יהודה, הוא אומר לו, ישב מעבדך עבד לאדוני, תחת בנימין, תחת הנער, והנער היה לנחם, אומר יוסף, כשיהודה מוכן להיות לי עבד, זה התקנה. כאן אני אבי, אני המלך. כן, אמרתי, כן, נסכם לרגע מה שלמדנו עד עכשיו. למדנו את שתי הנקודות המרכזיות באמונה, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, בכל המצבים כולם, בעיקר במצבים הקשים בהם אנחנו נמצאים, וניסוי מעשי, תורה מעשי, כיצד ליישם את הדברים. הייתי לפני זמן קצר, זו משפחה אבלה, איבדה בן, בן יקר, ובעצם הזעיקו אותי למשפחה, אמרו לי, משפחה הזאת לא מצליחה להתרומם, לא מצליחה להתאושש. פגשתי אותם, דיברתי איתם, קצת מתוך היכרות, הרבה מתוך לימוד באותו זמן, להרים אותם מתוך האבילות. עברתי איתם על פרטים פרטים בכל מסכת האבילות הזאת שלהם, ולמדנו יחד איך מסכת האבילות הזאת מתמזגת בתוך המשפחה, אפשר להפוך אותה לכלי מלא חיים, כלי מלא בניין, כלי שלפעמים שולף אותו הקדוש ברוך הוא, זורק אותנו לבור, לפעמים נותן מאיתנו מישהו יקר מאוד לנו, ועם הכל אנחנו מתמודדים. שמע ישראל, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. ורק ביד עם האמונה, האהבה הזאת, אנחנו לומדים את רחב של הקדוש ברוך הוא. לומדים כיצד הוא בונה אותנו דרך המשברים. אני חוזר על דברי חכמים, לט נהורה, אלא דנפיק מגו חשוכה. אין אור אלא זה היוצא מתוך החושך. והאור הזה, אני מוכרח לומר, אם אפשר קצת בלי אקטואליה, עברנו מעבר קשה ביותר, שבועות קשים, חודשים קשים, עד היום הזה אני עובר, פוגש אנשים, נוסע בבתי המלון, פוגש שם אנשים, משוחח, מנסה ללקט את הכוחות, ללקט אותם, לחבר כמה כוחות מפוזרים יש, איזה משבר עמוק אנשים, משפחות שלמות שנמצאות עדיין בתוך משבר, המלון, המקום האחרון שבו אפשר להשתקם. אמרנו, כל עם ישראל עבר, חלק עבר אותו דרך הטלוויזיה, חלק עבר אותו ברגליים, וחלק אפילו דרך העיתונות לא עבר. אולי פה ושם זה הפריע לזה משחק כדורגל, אז מי לא ידע שיש איזה משבר בעם ישראל. יש גם אנשים רחוקים כאלה. ואנחנו צריכים לקרוא את המפה, לקרוא את המפה האלוקית. הנקודה הראשונה זה ללכת יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, ולראות לאן הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו. וכי לחינם זרק הקדוש ברוך הוא יוסף לבור, וכי לחינם מחרו לפרעה ולבית האסורים, לא לחינם. כל דבר זה לימוד, להסיק מסקנות, להפיק לקחים, לראות מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא. יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אמרתי שיוסף היה נבד בעולם, ממש לא. יוסף אף פעם לא הרגיש לבד בעולם. אף פעם לא להרגיש לבד בעולם. אנחנו לעולם לא לבד בעולם. יש הקדוש ברוך הוא, יש ילידים טובים, חברים, חברות. לעולם אנחנו לא לבד. יש אנשים שעוברים את העולם הזה לבד. אנחנו פוגשים אותם, דופקים להם בדלת, הם מאושרים שמישהו דופק להם בדלת, כי הם לבד בעולם. אנחנו אף פעם לא לבד בעולם. צדיק באמונתו יחיה. אז נכון שיש ספר שנקרא איש האמונה הבודד. הספר נכתב על ידי הרב סולובייצ'יק, מי שלא רוצה להתפלפל, אבל זה ספר שיכול היה להיכתב בניו יורק. רק בניו יורק אפשר יהיה להיות איש אמונה, איש אמונה בודד. בארץ ישראל לעולם אנחנו לא בודדים, כולנו כאיש אחד ובלב אחד, ואנחנו ציבור חזק. ראינו את העוצמה הציבורית הגדולה שיש ברוך השם לציבור יקר, ישר, טוב בארץ ישראל. העוצמה הזאת עוד תצא לפועל, ואנחנו צריכים ללמוד את המסקנות האלוקיות, לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. המסקנה שלי היא מסקנה ברורה. עד עכשיו ניסינו להיות שווים בין שווים, ניסינו להיות פחותים בין עליונים. אנחנו הפחותים, אנחנו היהודים, אנחנו המסקנים. הגיע הזמן שנקרא את המפה האלוקית. וכמו יוסף בדיוק, הם מבין שהוא לא יתחבר עם אחד כאח בין האחים, אלא הוא יתחבר אליהם כמלך. כך אנחנו צריכים להסיק את המסקנה, לקרוא את המפה, ולדעת שאנחנו, יש לנו המון עוצמה ביד, יש לנו המון ערכים ביד. אם לא יודעים מה קורה במשפחות, בנוער, שמצפה ביצן, הוא לא מצפה, הוא לא יושב. להפך, אנחנו נבוא אליו, יצחקו עלינו קצת. ולכן אנחנו לא נבוא אליו. אנחנו נמתין שהוא יבוא אליו, אבל אנחנו נרים דגל שישחף גם את הנוער הזה. יש לנו המון עבודה עם נוער עצום, רוב מניינה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל. רוב הנוער בארץ ישראל זה נוער שאינם יודע בשביל מה הוא קם בבוקר. לנו, שמה אנחנו קמים בבוקר? קמים להתחבר עם הרצון האלוקי, להתחבר עם השליחות האלוקית. אנחנו לא חיים לבד, אנחנו חברים לעם ישראל, יש לנו תפקידים עצומים לבנות את עצמנו, לבנות את המדינה היקרה הזאת שלנו, שאחרים באים ומנסים להרס אותה מבפנים, אבל אנחנו צריכים לבנות אותה. יש לנו המון תפקידים. יש אנשים שלא קמים בבוקר, קמים בבוקר ולא יודעים למה. הגדיר את זה פעם תושב מהצפון, שהיה באותם ימים של כשנה וחצי מפקד הליכוד. אני אספר סיפור אותנטי. מפקד הליכוד, הוא ביקש ממישהו ללמוד איתו, אדם לא דתי. מישהו הזמין אותו, התחיל ללמוד איתו. אז פעם תוך כדי לימוד, בצעדים הראשונים בלימוד, פתאום בא אחד מהאנשי המעשה, ומקבץ לחמישה-שישה אנשים, לוקח גם את המלמד הזה שלומד איתו, מלמד אותו קצת תורה, חוטף אותו משם, מכנס את חברת אנשים, נותן להם סקירה קצרה על מה שקורה במרכז הליכוד, אם אתם זוכרים מה היה, אבל הוא אז מהכל ממשפחה למשפחה, ממצביע למצביע, בסופו של דבר היה רוב מוחץ בליכוד נגד כל התוכניות, אבל היה אדם אחד שזה לא הספק לו בדיעבד. ואחר כך חזרו ללמוד, ואומר לו אותו אדם, אדם לא דתי, אומר לאדם הדתי שלומד איתו, תשמע, אני מוכרח להגיד לך, יש פה שני עולמות בארץ הזאת. שואל אותו מה? אומר לו, יש ציבור שקם, שיש לו משימות, ויש ציבור שאין לו משימות. עכשיו ראיתי בעיניי ציבור אנשים, לא בני 12, לא בני 18, אנשים ל-40-50, מתקבצים, 5-6 איש, מחלקים משימות ביניהם, בלי כסף, בלי כבוד, בלי שום תהילה, ופורצים לדרך. יש אנשים שקמים עם משימות בבוקר. יש ציבור עצום שקם בלי משימות. אין לו מה לעשות. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא להרחים את המשימות, לצרוך אותם בכל גדול, לאט לאט, לאגד אל דגלנו. ציבור ענק, שאם ניתן למשימות, יקום בבוקר בשמחה למשימות האלה. אין לו כאן למשימות, כי הוא לא רואה אותם בכלל. אף אחד לא אמר לו שיש משימות כאלה. וזה תפקידנו. תפקידו של יוסף, לחבר את עם ישראל, להנהיג את עם ישראל. בעזרת השם, אני אומר, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. כך אומרים לנו חכמים. יש לנו ימים ספורים בראש השנה, נקבל על עצמנו שבשנה הקרובה אנחנו כולנו נרתם למשימות הלאומיות הגדולות האלה, לרתום את כל עם ישראל, לא רק את עצמנו, אלא להביע לצעוק בגדרים בכל גדול. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו בדרך טובה, יגרום עלינו לברכה, ונקדם ונחתם לחיים טובים ולשנה טובה לנו ולכל ישראל.